שבת דף פי גימל, מתחילים בעזרת השם, 8 שורות מלמעלה, במילה מי טבעי. אומרים בשם הבן איש חי, שסיפר על יהודי שנכנס לבית עבודה זרה, ראה שלפני הפסל יש נברשת מזהב טהור, גנב את הנברשת ונמלט מהמקום. לא עבר הרבה זמן, נכנס הכומר, רואה שהנברשת נעלמה. נברשת נעלמה, נהיה לו חושך בעיניי. רץ לקיסר, היהודים גנבו את הנברשת של הפסל. אמר לו המלך, עוד פעם היהודים אשמים. אתה לא שמרת והיהודים אשמים? אומר לנו, תגיד, הגויים ייקחו את הנברשת מהאלוהים שלהם? זה ודאי היהודים. קראו לנכבדי הקהילה, אמרו להם, אם תוך 3 ימים, אתם לא מביאים את הנברשת בחזרה, כולכם מגורשים מהמדינה. עשו יום תפילה, הגנב גם הגיע, שאל על מה מתפללים, סיפרו לו, רץ מהר לביתו של הקיסר, להרמון יותר נכון, הוא אומר לקיסר, יש לי חדשות בשבילך בקשר לנברשת. מנו צפר, אומר, בשביל זה צריכים לבוא לפה כל ראשי הכמורה, הם צריכים להיות נוכחים. טוב, קראו לכולם, והוא מספר להם, המצב הכלכלי שלי היה קשה. אמרתי, למי אני אפנה? אמרתי, תראה, יש פה את המלך, יש את הכמרים, רוב בני המדינה פה, הגויים, מתפללים לפסל, אולי גם אני אנסה פעם. באתי לבית העבודה זרה, הוא היה ריק. אמרתי, טוב, אבל הפסל נמצא. נעמדתי לפני הפסל, ופשוט התחלתי לבכות. הפסל שלכם, מה זה חכם? הוא אומר לי, אני יודע על מה אתה בוכה. רק ראיתי שהוא מדבר, בכיתי יותר חזק. אומר לי, נכון אין לך כסף בבית? נכון חסר לך פרנסה? ואני נהניתי לו בראש. אמר, אני רוצה לתת לך מתנה. מתנה יקרה מאוד. קח את הנברשת. אני כמו גולם. מה, אני אקח את הנברשת מהפסל? מה פתאום? הפסל ראה שאני כזה טיפש, לא יודע לעשות שום דבר. לקח סולם, הוריד את הנברשת והביא לי, אמר כך. מה, אני לא אקח? לקחתי ו... מכרתי את הנברשת, מזה התפרנסתי. עכשיו, אם אתם רוצים שאני אחזיר את הנברשת, אני מוכן להחזיר. מה שתגידו. הקיסר מסתכל על הכמרים. הכמרים מסתכלים אחד על השני, ואז הם אומרים, אנחנו צריכים להתייעץ. נכנסו לאיזשהו חדר צדדי, ואז הם אומרים, אנחנו הרי יודעים שהפסל שלנו, גולם, זה עוד מחמאה בשבילו. הוא ריחם, הוא דיבר, הוא לקח, הוא נתן. אבל היהודים שבח אותנו. שבח את הפסל, מה אנחנו נגיד? אמרו לו, הפסל נתן לך, שיהיה לך לבריאות. אומר הבן איש חי, אנחנו אומרים, כשאומרים הלל שלם, אז מביאים את הפסוקים מהתהילים, על הפסלים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, פה להם ולא ידברו, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם, כמו הם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. על מה אתה מדבר? מה, אלה שעובדי עבודה זרה לא יכולים לדבר? אומר, כן, במצבים כאלה הם חייבים לשתוק. אם אתה משבח את הפסל, הוא אמר, הוא נתן, הם לא יכולים להגיד לך, הפסל שלנו גולם. פה להם ולא ידברו, כמו הם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. צערנו הרב, אבותינו ואבות אבותינו חטאו ואינם, בזמן בית מקדש הראשון, הרבה מעם ישראל נכשלו באבון עבודה זרה, שזה אחד מהאבונות שבשבילם איבדנו את בית המקדש. חכמים גזרו שעבודה זרה יהיה בדין של טומאה. איזה דרגה של טומאה גזרו חכמים על עבודה זרה? אז אם אדם נוגע בעבודה זרה, ברור שהוא נטמא. שאלה היא, האם יש דרך שהעבודה זרה תטמא מעבר למגע? ישנם בין שאר ההבדלים, שני הבדלים בין שרץ לבין נידה. הבדל ראשון, לגבי טומאת מסע. כשאתה תכניס עבודה זרה בתוך קרטון, ותרים את הקרטון, לא נגעת בעבודה זרה, אבל אתה הרמת אותו. האם האדם שנושא את עבודה זרה נטמא או לא? אז לגבי נידה, יש תומת מסע. לגבי שרץ, אין תומת מסע. הבדל שני, אבן מסמה. מה פירוש? אז רש"י כאן מפרש שיש אבן כבדה שעומדת על גבי עמודים, על גבי יתידות, מתחת לאבן יש כלים. אם הנידה יושבת על גבי האבן, אפילו שהאבן לא נוגעת בכלים שמתחתיה, היא מתמת הכלים שמתחתיה. במסכת נידה רש"י מפרש אבן מסמה שיש אבן כבדה על גבי הבגדים בעצמם, על גבי כלים בעצמם. ויש תומה על גבי האבן, האם זה מטמא את הבגדים שלמטה? שזאת אבן מאוד כבדה, גם ככה היא מכבידה מאוד על הבגדים, אז יש עכשיו יש את התומה על האבן, זה לא מסיף הרבה הבדל במשקל. זה הבדל נוסף בין תומת שרץ לתומת נידה. בתומת שרץ אין תומת אבן מסמה, אבל בתומת נידה יש כן. אומר רבא, שהרי יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי עקיבא, האם אנחנו אומרים שתומת עבודה זרה היא כנידה או כשרץ? לגבי איזה עניין? אומר רבא, אני אגיד לך, לעניין תומת מסע, אין ויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא, בוודאי שעבודה זרה מטמאה במסע. כל הוויכוח זה האם היא מטמאה באבן מסמה או לא, שבזה הם נחלקו. רבי אלעזר לעומת זאת סובר, שאין ויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא, שעבודה זרה לא תטמא באבן מסמה. כל המחלוקת היא האם בכלל היא תטמא במסע או לא. עכשיו מביאה הגמרא קושייה על דעתו של רבא. מי טבעי, הברייתא כותבת שהעבודה זרה מטמאה כשרץ. הגמרא מבינה כעת שהיא מטמאה כשרץ והיא לא מטמאה במסע, כמו ששרץ לא מטמא במסע. תכף הגמרא תדחה שהכוונה שהוא לא מטמא באבן מסמה, אבל בסדר. ומשמשיה, הכלים שמשמשים את העבודה זרה, התומה שלהם היא גם כן כשרץ. רבי עקיבא לא מתווכח לגבי משמשיה, אבל הוא אומר על העבודה הזרה בעצמה שהתומה שלה כנידה. הגמרא מבינה כעת שרבי עקיבא סובר שעבודה זרה מטמאה גם במסע. משמשיה הוא מסכים עם חכמים שמטמאים כשרץ. לכאורה רואים כאן, כמו דבריו של רבי אלעזר, שהוויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא זה האם עבודה זרה מטמאה במסע או לא. אז קשה על רבא, שהוא ביאר שהמחלוקת שלהם היא בכלל במשהו אחר, ולגבי מסע, שניהם מודים שיש טומאה. אמר לך רבא מיאלימא ממתניתין, הברייתא הזאת יותר מוכיחה ממה שכתוב מפורש במשנה. המשנה אומרת שעבודה זרה מטמאה, ולכן, אם היה בית עבודה זרה ונשבר הקיר, אז העצים, עצה והבנה והפריו, מטמאים כשרץ. כשרץ? ועוקימנה, עוקמנו מי כשרץ? מה, שזה לא מטמא במסע? לא, זה לא מטמא באבן מסמה. תומת אבן מסמה היא לא מטמא, אבל מסע כן. ההכנה מתתרץ את זה גם בברייתא. מה שכתוב, שלפי דעת חכמים, עבודה זרה כשרץ, זה לא מטמא באבן מסמה. אבל במסע היא כן מטמא. שאלת הגמרא שאלה שנייה על רבא, מברייתא השנייה. מי טבעי, נוכרי ונוכרית. מדין תורה, רק בישראל יש תומת זבה. תומת זיבה יש רק בישראל. אבל חכמים גזרו שגם בגויים יהיה תומת זיבה. לכן, כשכתוב כאן נוכרי ונוכרית, הכוונה שהם טמאים בתומת זיבה. או עבודה זרה. או ומשמשיה של העבודה זרה. שכל אלה מדברים פה על רשימה של תומעות. הדין הוא שהם מטמאים הן, אם נוגעים בתומעה עצמה בוודאי שנטמאים, ולא אסתם. אבל אם נשאו אותם, ככה גמרא מבינה כרגע שאסתם, הכוונה שנשאו אותם, כמו תומעת מסע שאנחנו מכירים, לא נטמאים. זה דעת חכמים, דעת הנקמה. רבי עקיבא אומר, הן, כמובן שאם נוגעים בהם נטמאים, ועשתם, הם מטמאים גם במסע. אז רגע, רואים כאן שהמחלוקת בין חכמים לבין רבי עקיבא זה האם עבודה זרה מתאמה במסע או לא, כמו שאמר רבי אלעזר. אז ביש למה לרבי אלעזר ניחא? כי באמת רואים שיש מחלוקת האם עבודה זרה מתאמה אין ולא אסתם, דענו שלא מתאמה במסע, זה דעת הנקמה. ולפי רבי עקיבא אין ואסתם, שעבודה זרה מתאמה גם באסת, גם במסע. אלא לרבי קשיא, כי כאן כתוב שלפי תנקמה, עבודה זרה לא מתאמה באסת, ואנחנו מבינים שזה כוונה מסע. אז תסביר את זה. אתה הרי אמרת שלגבי מסע, כולם מודיעים שזה מתאמה עבודה זרה. מתרצת הגמרא, אמר לך רבא, הברייתא הזאת משובשת. המסורת שלה לא נמסרה בצורה מדויקת. יש לנו כלל שמשניות כתובות בצורה מדויקת. אבל ברייתות לא תמיד כל כך דייקו באיך שמסרו אותם, ולפעמים זה היה ניתן בצורה כזאת שרק אחרי שמתבוננים בה, יודעים לפרש אותה בצורה הנכונה. אז הוא אומר לו, רבא, אז רבא יכול לתרץ לך ולתעמיך, אתה שאתה מקשה עליי, בוא תסביר לי אתה בעצמך את דברי הברייתא. זה מסתדר לך בכלל מה שכתוב שם? בוא נשאר אותך שאלה. הברייתא כותבת, נוכרי ונוכרית. נמי הן ולא אסתם? מסתדר לך, הרי יש כאן רשימה של תמיים. או נוכרי ונוכרית שהם נטמעו בתומת זיווה, שיש להם תומת זיווה, אתה אומר עליהם ש... שמה? שמה שכתוב כאן בברייתא זה נאמר גם עליהם? מה כותבת הברייתא על כל הרשימה של התומעות? אין ולא אסתם, שהם לא מתאמים במסע. זב לא מתאמה במסע? הרי יש עליהם תומת זיווה. הנה, תשמע ברייתא. והתניא, הברייתא מביאה את הפסוק. התורה אומרת, דברו אל בני ישראל וגומר, ובהמשך שמה כתוב, כל דיני זב וזבה. למה כתוב דבר אל בני ישראל? התורה באה ללמד אותנו שדווקא בני ישראל מתאמים בזיווה, ואין נוכרין מתאמים בזיווה. אין להם את התומה הזאת. אבל חכמים גזרו עליהם שהנוכרים יהיו תמאים כזבים לכל דבריהם. זב מתאמה במסע, אין על זה ויכוח. אז איך הברייתא כאן כותבת, אין ולא אסתם? אלא מה? חייבים לפרש את הברייתא. אז רבא יפרש את הברייתא כמו שיטתו, ורבי אלעזר יפרש את הברייתא כמו שיטתו, מה הבעיה? רבא מתרץ את העמי. אז ככה, נוכרי ונוכרית שהם זבים גמורים, אין ואסתם ואבן משמה שלהם, מתאמים. שהרי דין של זב וזבה בעניין הזה זה כמו נידה. כמובן שהם בעצמם מתאמים במגע, וגם במסע וגם באבן משמה, כמו כל דין תומעת נידה. עבודה זרה, זה שונה, היא וסתה, יש דין כמו נידה. שמה? שחכמים מודים שהעבודה זרה מתאמה גם כשנוגעים בה, אבל גם במסע, כי בזה אין ויכוח לפי דעת רבה. כולם מודים שעבודה זרה מתאמה במסע, אבל לא אבן משמה שלה. הרי בזה הוויכוח בין תנקמה לבין רבי עקיבא לגבי אבן משמה. חכמים אומרים שאין תומת אבן משמה בעבודה זרה. רבי עקיבא אומר, בוודאי שיש תומת אבן משמה, לכן עבודה זרה היא וסתה ואבן משמה שלה תמאים. זה רבא. מצוין, זה בדיוק כמו הדעה שלו. רבי אלעזר מתרץ את העמי, רבי אלעזר יתרץ את הברייתא כמו שיטתו. אז לגבי נוכרי ונוכרית אין ויכוח. יש להם דין של זב וזבה כמו נידה, אז אין וסתם ואבן משמה שלהם תמאים, כי הרי זב וזבה גם מתמאים במסע וגם באבן משמה. עכשיו, עבודה זרה היא במגע, אם נוגעים בעבודה זרה עצמה, נתמאים ולא אסתה. לפי דעת חכמים, אין תומת מסע בעבודה זרה, כי הרי זה דעתו של רבי אלעזר, שהוויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא זה לגבי מסע. חכמים סוברים שאין תומת מסע. רבי עקיבא אומר, עבודה זרה היא ועשתה, שיש כן תומת מסע גם בעבודה זרה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב אשי. אתה מבין שאנחנו מדברים פה על ברייתא, והיא אמורה להיות קצת יותר מדויקת. אז גם אחרי שאתה מפרש את הברייתא, אתה אומר שכתוב, הן ועשתם. אני אשאל אותך, אם כשאדם מרים קרטון, ארגז, שבפנים יש עבודה זרה, והוא לא נוגע בעבודה זרה, הוא נטמע. אז אם הוא יגע בעבודה זרה עצמה, יש לך ספק אם הוא נטמע או לא, בוודאי שהוא אמור להיות תמה. אז אם כן, מהי הן? מה אתה צריך להגיד שכשנוגעים בעבודה זרה נטמעים? אם כשמרימים אותה בלי לגעת בנתמה, אז כל שכן, כשנוגעים בה בעצמה. אלא אמר רבה שיחיקה אמר, אני רוצה ללמד אותך דבר גדול מאוד. כשאני אומר לך על עבודה זרה שמתאמה במסע, יש לי שתי אפשרויות. יש אפשרות מסע, כשאתה נושא את העבודה זרה, שזה הפירוש הרגיל. אדם שנושא את העבודה הזרה נטמע, אם אנחנו אומרים שעבודה זרה מתאמה במסע. אבל יש עוד אפשרות, אם העבודה זרה נושאת אותך, תכף נראה איך יכול להיות דבר כזה, כן? בקושי שהיא יודעת לשאת את עצמה. אבל הגמרא תבאר תכף איך יכול להיות שעבודה זרה נושאת. האם גם שם יש טומאה? אז הוא מבאר רבה שהיא ככה, אחי כמה. נוכרי ונוכרית, הוא מתרץ את זה לפי רבא, אבל רשי מביא שאת אותו תירוץ אפשר גם לתרץ לפי רבי אלעזר, לפי שתתו של רבי אלעזר. וגם רשי מפרט בדיוק איך. אז אומר רבה שהיא אחי כמה. נוכרי ונוכרית, שם ברור לנו, הם כמו זב וזבה. מדובר פה שהם טמאים כזב וזבה. אז בין הן שהסיתו את האחרים, מה פירוש? כשהם נושאים חפץ, אז הם מתמים, זה נקרא בסת, והם מתמים, ובין אחרים שהסיתו אותן, שזה תומת מסע מפורסמת מכל השס, שכשמישהו סוחב את התומעת זב וזבה, תמאים. אז אם כן, יש לנו כאן כרגע שני דרכים איך התומה יכולה להעביר את התומה. יש מה שאנחנו תמיד מכירים, מה שנקרא מסע, דיינו שאדם נושא את התומה הוא נטמא, ויש שהתמה נושא מישהו, שזה מפה והלאה ייקרא בשם אסת, שהוא נושא מישהו אחר. הדבר התמה נושא את האדם האחר. לא שהאדם נושא את התומה, שזה נקרא מסע, אלא שהתמה נושא את האדם הטהור, זה נקרא אסת. אז זב וזבה מתמים בין במסע ובין בעסת. בסדר? עבודה זרה, פה כבר יש הבדל. שעשית האחרים, אם העבודה זרה נשאה כלים, אז הכלים יהיו תיאורים. איך העבודה זרה נשאה כלים? תכף אנחנו נראה, הגמרא תבאר. אבל אחרים שהסיתו אותה, תמאים. אבל כשמישהו נסע את העבודה הזרה, הוא נטמע במסע. כי הרי לפי דעת רבה, כולם מודים שהעבודה הזרה מטמעה במסע. אבל משם שיהיה, שאנחנו אומרים שהטמעה שלה היא כמו שרץ, אז בין הן שהסיתו את האחרים, ובין האחרים שהסיתו אותם, תיאורים. כי שרץ לא מטמא לא במסע ולא בעסת. מצוין. עד כאן דעת חכמים, שחכמים סוברים שאין תומת אבן משמה בעבודה זרה. אבן משמה זה כמו דין של הסת. ולפי חכמים, שהם אומרים שאין הסת, אז גם אין אבן משמה. אנחנו אמרנו שהמחלוקת בין חכמים לבין רבי עקיבא, כמו איך שרבא לומד את זה, זה לגבי אבן משמה. וזה בא לידי ביטוי גם באסת. אז אם כן, לפי דעת חכמים, אין תומת אסת ואין תומת אבן משמה בעבודה זרה. רבי עקיבא אומר, כשיש כן, לכן, גם נוכרי וגם נוכרית וגם עבודה זרה, בין הן שהסיתו את האחרים, בין האחרים שהסיתו אותם, תמאים. למה? אז קודם כל על נוכרי ונוכרית זה ברור לנו, כי הרי יש להם דין כמו זב וזבה. וזה ודאי מתאמה בין במסע ובין באסף ובין באבן משמה. עבודה זרה, לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא סובר שמתאמה לא רק במסע אלא גם באבן משמה, אז זה גם מתאמה באסף, כי אבן משמה ואסף הם מקבילים. משמשע. אז בזה רבי עקיבא לא מתווכח. יש לזה דין של שרץ, ולכן אין בו לא תומת אסת ולא תומת מסע. בין אין שהסיתו אחרים, בין אחרים שהסיתו אותם, תיאורים. בסדר גמור. אז אם כן, יש לנו כאן, בצורה מקיפה, את שתי הדעות, בין של רבא, בין של רבי אלעזר, במה נחלקו רבי עקיבא וחכמים, כל אחד לשיטתו, וזה השתלב מצוין בדברי שתי הברייתות, והכל בא על מקומו בשלום. ואולי לפני שאנחנו ככה מתקדמים בהערות שהגמרא מביאה בהמשך, נסכם את מה שראינו עד עכשיו. זה בעצם אנחנו, את המהלך הזה של כל ה... לדעת את כל הדעות בדיוק ושזה ישתלב, זה בעיקרון סיימנו. אז נסכם את זה בקצרה. יש ויכוח בין רבא לבין רבי אלעזר, במה נחלקו חכמים ורבי עקיבא. רבא אומר שכולם מודים, בין חכמים ובין רבי עקיבא, שעבודה זרה מתמה במסע. המחלוקת היא האם היא מתמה באבן מסמה או לא. לפי חכמים, לא. לפי רבי עקיבא, כן. ורבי אלעזר אומר שכולם מסכימים שאבן מסמה תאורה. כל המחלוקת היא האם עבודה זרה מתמה במסע או לא. עכשיו הגמרא מביאה הערה. אתה אומר שיש דעה שסוברת שעבודה זרה מתמה כשהיא נושאת מישהו. עבודה זרה? בשלמה האחרים שהסיתו אותה משכחת לה. יכול להיות שמישהו נושא עבודה זרה. אלא היא שהסיתה את האחרים, איך היא משכחת לה? איך יכול להיות שעבודה זרה נושאת אחרים? אמר רמי בריידר רבי יבא, ודאי שיכול להיות. כדתנן, כמו שראינו משנה שמדברת על דבר דומה לזה. יש מוזניים. מה זה מוזניים? המשקל שלנו היום, יש לך מגש, אתה שם עליו מה שאתה רוצה, ואז אתה בודק במסך כמה זה שוקל. אבל המשקולת של זמנם, היו שתי צלחות, שהיו מחוברות בשרשראות לאיזשהו מוט מאוזן. באמצע המוט היה מין מוט מאונח ללמטה, או שהיו כאלה שגם קשרו את המוט ללמעלה, לא משנה. בכל אופן היה מוזניים לשני הצדדים. ובשביל שהם יהיו שווים בשני הצדדים, צריך שהמשקל שנמצא בשתי הצלחות יהיה שווה. אז היו שמים בצד אחד של המשקולת אבני משקל של קילו, של שתי קילו. צד שני שמו את מה שרצו לשקול. ואם האבן בצד אחד היה של קילו, ופה כרגע שמו חפצים, אני יודע, פיצוחים, ברגע שהמשקולת שווה, אתה יודע שיש בצלחת השנייה חפצים במשקל של קילו. עכשיו, אם זב יושב על המשקולת, על אחד מהצלחות, זה משקולת גדולה, זה צריך להיות מן הסתם, הזב בכף מוזניים אחת, ואוכלין ומשקין בכף מוזניים השנייה. עכשיו, השאלה פה, מי מכביד את הצד שלו? אם קרה הזב, אם הזב הכביד כלפי מטה, זה אומר שהוא בעצם נסע את האוכלים והמשקים. אז הם טמאים? כי הזב נסע אותם. הם טמאים בעסת. אבל אם קראו הן, אם האוכלים והמשקים, הם אלה שהכבידו את הכף, אז תאורים. הם לא נטמאים מהזב. אבל למה? הרי יוצא אם כן שהם נושאים את הזב. והרי זב מטמא במסע. כשנושאים את הזב נטמאים. רש"י מסביר שכל הדין הזה שהזב מטמא במסע, חידוש גדול אומר רש"י כאן, כל הדין הזה שזב מטמא במסע, שנושאים את הזב, זה רק אם אדם נושא את הזב. אבל אם כלים נושאים את הזב, או אוכלים ומשקים נושאים את הזב, אז בדרך כלל הם לא נטמאים, אלא אם כן זה טומאת מדרס, שזה משהו אחר. אם זב יושב על מקום שמיועד לישיבה, על כיסא, על ספה, על קורסה, או שהוא שוכב על מקום המיועד לשכיבה, אז הוא מטמא אותם. גם אם הוא לא ממש נוגע בו, גם אם הוא יושב על נאמר 10 כיסאות של כתר, אז גם הכיסאות שלמטה שהוא לא נגע בהם, גם הם נטמאים במדרס. אבל סתם ככה אוכלים ומשקים שנושאים את הזב לא נטמאים במסע. רק אדם, כשאומרים שדבר מטמא במסע, זה רק אדם שנושא אותו, אז האדם נטמא. עוד הערה אומרת הגמרא, כמן אז לה דתניא, כמו מי מבין הדעות הולכת דברי הברייתא שאומרת, כל הטומאות המסיתות טהורות חוץ מהסת של זב. כל הטומאות שמזיזות משהו אחר, שמרימות משהו אחר, כמו למשל שהטומאה נמצאת בכף מאזניים ומכבידה על מה שנמצא בצד השני של כף מאזניים ומרימה אותו, נושאת אותו, לא מתמים בהסת, חוץ מהסת של זב, שאם זב הסית, דהיינו הרים, הוא כן מתמה, שלא מצאנו לו חבר בכל התורה כולה. אין עוד טומאה שמתמת בהסת, רק זב. כמו מי זה נאמר? לימא דלוקר רבי עקיבא. אולי נאמר שזה לא כמו דעתו של רבי עקיבא, דהי רבי עקיבא, היא קנה מעבודה זרה. הרי לפי רבי עקיבא, עבודה זרה מתאמה גם כן בעסת, ולומדים את זה מזהב. אז אתה רואה שיש עוד דבר שמתאמה בעסת, מה אתה אומר שלא מצאנו לו חבר בכל התורה? הוא אומר, אתה גם אפילו תאם הרבי עקיבא, הברייתא הזאת כן יכולה להתאים עם דעתו של רבי עקיבא. כי הברייתא, תן הזהב וכל דדם אלי. כשכתוב שרק זהב מתאמה בעסת, זה הכוונה שזהב הוא היסוד הראשון שמצאנו שמתאמה בעסת, כמו שזה נקרא תקדים. פעם היחידה בתורה שמצאנו שמישהו מתאמה בעסת זה זר. אבל אחרי זה חכמים תקנו לעבודה זרה טומאה בעסת, שיהיה לזה דין כמו זב, אז בסדר. אז מכיוון שהעבודה זרה דימו את זה לזב, אז זה כבר גם כן מתאמה. אבל באמת מעיקר דין תורה, אין עוד טומאה שמתאמה בעסת חוץ מזב. באי רב חמה בר גוריה, אחד שעובד עבודה זרה, אבל הוא צריך לנסוע לסין לאיזושהי פגישת עבודה. הוא צריך לנסוע לשוויץ, לחופש, והוא צריך לקחת איתו את האלוהים שלו. אז מה עושים? אין לו מקום במזוודה לאלוהים. אז הוא מפרק אותו, וככה, בצורה מפורקת, הוא נהיה יותר קופקטי, אפשר לשים אותו במזוודה. האם העבודה הזרה הזאת ישנה לאיברים? האם האיברים שלה עדיין מתאמים כשהיא מפורקת, או אינה לאיברים? או שברגע שהיא מפורקת, היא כבר לא מתאמה יותר. באיזה מקרה הספק? איך הדעדיות יכול להחזירה לא תיבא אלך? אם כל בן אדם יכול לחבר, זה ככה עשוי, זה עבודה זרה, זה אלוהים ש... כאילו עשוי בצורה קומפקטית, אפשר לפרק אותו, אפשר להרכיב אותו, זה משהו ככה ידידותי למשתמש, אז לפי הצד הראשון, אין בזה בכלל ספק. דמחוברת דמי, זה נחשב שזה מחובר, כי אתה מבין, ככה זה בנוי. פעם הוא מפורק, פעם הוא בנוי, זה לפי ההחלטה של העובד שלו. אבל, כי תיבה אלך, איך הדיין הדיות יכול להחזירה? ברגע שצריך איש מקצוע, אדם אומן, שהוא יהיה זה שירכיב חזרה את כל האיברים של העבודה הזרה, פה זה כבר ספק. כשהעבודה הזרה מפורק, האם זה נקרא שהוא מפורק ולא מקבל תומה או לא? האם אני אומר, כיוון אין הידיעות יכול להחזירה, כיוון דמתבר אדם, כיוון שאדם רגיל לא יכול לחבר את כל החלקים האלה, אז זה נחשב שבור, אז אם כן אין על זה תומעה של עבודה זרה. או דילמה לא מחסרה, או דילמה הלא מחסרה, או שנגיד, תשמע, לא חסר פה חלקים, רק מה, צריך להרכיב את זה. בסדר, אז ירכיבו את זה, אבל זה נחשב עדיין עבודה זרה. זה אפשרות אחד לספק. ואיקא דבעילא לאח גיסא. יש כאלה אומרים שהספק הוא קצת שונה. איך הדיין הידיעות יכול להחזירה? לא תיבא אלך. דקמן דמתברא דמי. אם אתה צריך לקחת את האלוהים שלך לאיש מקצוע שיסדר אותו, אז הוא שבור, גמרנו, מה אתה מדבר? זה ודאי שאין לו תומה. אבל כי תיבא אלך, איך הדיידיות יכול להחזירה? כל השאלה היא, אם אתה תחליט שבא לך להרכיב את האלוהים שלך עכשיו, ואתה יכול לחבר אותו בעצמך, עשה זאת בעצמך, אז פה הספק, מהי? כיוון דדיות יכול להחזירה, כיוון דמחב אדמי, הרי כל אחד יכול להרכיב את זה בחזרה, זה לא נקרא שבור בכלל. או דילמה, השתמיה, כשלפה ושדיה, תכלס עכשיו היא מפורקת, אתה לא חיברת אותה, אז איך תגיד שזה אלוהים ככה? אז זה לא מתאמה. השאלה הזאת היא תיקו, תעמוד. שאת הגמרה, ספק נוסף. באי רב החדבוי בר עמי, יש לי שאלה, אחד שיש לו אלוהים, קטנצ'יק, ככה ממש... מיני אלוהים כזה. עבודה זרה שכולה בגודל פחות מכזית. מהו? שאת הגמרא, רגע, לאיזה עניין אתה מסתפק? האם לתת לו פתקאות? האם לתת לו פדיון נפש? מה לגבי מה הספק? מתקיף לרב יוסף למאי. אי לימה לעניין איסורה, האם זה אסור בהנאה או לא, כזה סוג פסל. בוודאי שזה אסור בהנאה. לא יהיה אלא זבוב בעל עקרון. אלא התושבים של העיר עקרון, הם האלוהים שלהם היה זבוב. זה שאנחנו מגרשים אותו, הם עשו אותו לאלוהים שלהם. ובכיוון שזה האלוהים, אז ודאי שזה אסור בענה. נתניה, הפסוק אומר, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. לקחו אחד שאפשר ככה להיות איתו בעל ברית, עשו אותו לאלוהים שלהם. עכשיו, בעל ברית זה אחד כזה שאתה יכול תמיד ככה להשתעשע איתו. איזה אלוהים זה? אם זה היה פסל מסורבל, אז איפה? אתה מבין? לאן? אתה לא יכול לקחת אותו לעבודה, אתה צריך להשאיר אותו במחסן, או לא יודע איפה, תבנה לו איזשהו ביטן, ושם תניח אותו. אז אתה לא יכול יותר מדי להיות איתו בקשר, כמו שאומרים. אבל כשאתה מדבר פה על בעל ברית, זה מישהו שאתה משתעשע איתו הרבה, אז מי זה? זה זבוב, בעל עקרון. הביאה להם פסל בדמות זבוב, שעבדו אותו, הוא היה הבעל, הוא היה, הזבוב הזה היה הבעלים של כל תושבי עקרון. על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא מעביר להם את התקציבים, הוא מארגן את העניינים, זה אותו זבוב. עליהם דמות זבוב, זה היה האלוהים שלהם. מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יעתו, עשה לו פסל בדמות של זבוב, מניחה בתוך כיסו, היה כזה קומפקטי כזה, כיוון שזוכרה, נזכר מהזבוב הזה, תגעגע אליו, מוציאה מתוך כיסאו, מחבקה, שיזהר ככה לא למחוץ אותו, ומנשקה, שיזהר גם לא לבלוע את זה. בכל אופן, אתה רואה שזה היה בעל ברית לאלוהים? יעשו אותו, האלוהים שלהם היה בעל ברית שלהם. הנה, צריך גם להיזהר מה מכניסים בכיס. לפעמים כשמכניסים בכיס דברים, הם יכולים להיות דברים בעייתיים קצת. בכל אופן, אבל אם אתה רואה שהיה פסל בדמות כזאת קטנה, זה ברור שפסל קטן גם אסור בענה. אז לא זה הספק, אלא הספק הוא לעניין תומעה. האם פסל כזה מתאמה? צד אחד, מהי? כיוון דהתקיש לשרץ, כיוון שעבודה זרה, תורה כותבת שקץ תשקצנו, שיש לו דין כמו שרץ, ככה הסמיכו חכמים על הפסוק הזה, שיש לו דין כמו שרץ. מה שרץ? הגודל שהוא מתאמה זה בגודל של כעדשה, שזה פחות מכזית. אף עבודה זרה נמי תתאמה בכעדשה, אפילו פחות מכזית. עוד דילמה מצד שני, ההתקיש למת. עבודה זרה, חוץ מזה שזה כמו נידה, תומת נידה, וחוץ מזה שזה כמו שרץ, זה גם כמו מת, כמו תומת מת. מה מת בכזית? מתאמה רק בגודל של כזית. כזית בשר מן המת מתאמה. אף עבודה זרה לא מתאמה אלא בכזית. אז זה צד שני. אמר רב אביה, ויתם הרב בר אולה, תשמע, שזה באמת מתאמה רק בכזית. דתניה, עבודה זרה פחותה מכזית, אין בתומה כל עיקר. שנאמר, וכאן הגמרא מביאה את הפסוק שמשם לומדים, שעבודה זרה זה כמו מת. הפסוק אומר שישעיהו שרף את העבודה זרה, וישליך את אפרה על קבר בני העם. למה הוא מסמיך על איפה הוא השליך את האפר של העבודה זרה? רצו לסמיך עבודה זרה לקבר. מה מת? כזית מן המת, כזית בשר מן המת, הוא מתאמה בכזית. אף עבודה זרה לא מתאמה אלא בשיעור של כזית. שואלת הגמרא רגע, ורבנן, שמת לב? הם מקלים לגבי תומת עבודה זרה בכל הדברים. למה הלכת ההתקש לשרץ? כשיש הקש בין עבודה זרה לבין שרץ. מה התוצאה של זה? מה לומדים עבודה זרה משרץ? דלא! לא מתאמה במסע. אין תומת מסע בעבודה זרה. זאת אומרת, אתה יכול להקיש לשרץ להחמיר, שיהיה יותר תומה. אתה מקש לשרץ, שלא יהיה קבלת תומה של מסע. בסדר? למה אתה מקיש עבודה זרה לנידה? דעינה לאיברים. זאת אומרת, חלק, נאמר, רק יד מתוך פסל שלם, אין בו דין של עבודה זרה. למה אתה מקיש עבודה זרה לתומת מת? דלא מתאמה בכעדשה, אלא רק בכזית. זאת אומרת, גם פה אתה מקל. בכל ההיקש שאתה מקש בין עבודה זרה לכל תומה אחרת, אתה תמיד לומד משם מה להקל. מה, אין בתומות האלה שום דבר להחמיר? אימא, לחומרה. אני אגיד לך דוגמה. למה אין לך את האקש רחמנה לשרץ? לאיזה עניין מקישים עבודה זרה לשרץ? בוא אני אלמד אותך קצת חומרות. לתמויה בכעדשה, שהעבודה זרה תתאמה אפילו בגודל קטן, כעדשה פחות מכזית. למה התורה הקישה את העבודה זרה לנידה? תלמד חומרה, לתמויה באבן משמה. שהעבודה זרה תתאמה גם בתומת אבן משמה. והקשר רחמנה למת, לגבי מה? לתמויה באוהל, אולי העבודה זרה תתאמה את כל האוהל שנמצאת בתוכו. למה אתה מקיש רק לכולה? תרצת הגמרא, יש לנו כלל. דבר שהוא מהתורה, אם יש לנו ספק, אנחנו מחמירים. דבר שהוא מדרבנן, אם יש לנו ספק, אנחנו מקלים. ומכיוון שתומת עבודה זרה דרבנן היא, כל מה שאנחנו עושים מקש בין עבודה זרה למת, לבין שרץ, לבין נידה, זה הכל הסמכתאות שחכמים הסמיכו את הגזרה שלהם לפסוקים. וכולה וחומרה, אם יש לי אפשרות לעשות הקש, להקל או להחמיר, לכולה מקשינן, לחומרה לא מקשינן. אני מעדיף להקש, להקל ולא להחמיר. אומרת המשנה, מניין לספינה, שהיא מפליגה בלב ים, שהיא תאורה, היא לא מקבלת תומה. זה הרי כלי אחרי הכל. למה שזה לא יקבל תומה? שנאמר, הפסוק אומר, דרך אונייה בלב ים. יש הקש בין האונייה לבין הים. כמו שהים מחובר לקרקע, הוא לא מקבל תומה, ככה גם האונייה לא מקבלת תומה. איך לומדים מהפסוק דרך אונייה בלב ים שהאונייה לא מקבלת תומה? מבארת הגמרא. כי מה פרוש דרך אונייה בלב ים? פשיטה, אונייה בלב ים היא. אלא מה הפסוק בא ללמד אותנו? הקמה שמלן, זה מה שהפסוק בא ללמד אותנו. שהאונייה היא כים. מה ים טהור שהוא לא מקבל תומעה? אף ספינה טהורה. זה דרך אחת ללמוד שספינה לא מקבלת תומעה. מביאה הגמרא דרך נוספת. תניה, חנניה אמר, נלמדה מסק. למה? ספינה, ממה בונים אותה? מעץ. ספינה עושים מעץ. והרי יש רשימה של כלים בפסוק. כשמדברים לעניין תומה, יש רשימה של כלים. ובין הכלים כתוב שם כלי עץ, וכתוב שם גם סק. ומכיוון שיש הקש בין סק לבין שאר כלים, וביניהם גם כלי עץ, אז לומדים מזה שצריך להשוות בין סק לבין כלי עץ. מה סק? מה מיידים סק? זה כמו סקית של היום. אז סקית של היום זה סק קטן, קוראים לזה סקית. אבל מה זה סק בעצם? אדם הולך לשוק, לוקח איתו את הסק, ריק, וכשהוא מגיע בשוק הוא קונה כל מה שהוא רוצה, שם בסק וחוזר הביתה. התפקיד של סק זה שהוא מטלטל מלא וריקן. אתה יכול לטלטל אותו כשהוא מלא, ומיועד לשימוש גם לטלטל אותו כשהוא ריקן. אף כל, איזה כלי מקבל תומה? דווקא אם הוא מטלטל מלא וריקן, הוא מקבל תומה. אבל לעומת זאת, לפוקי ספינה דינה מטלטלת מלא וריקן. כשהיא ריקה, אתה יכול איכשהו להרים אותה ולטלטל אותה, אבל כשהיא מלאה, זה מדי כבד, אנשים לא יכולים לשאת את זה. ולכן היא לא מקבלת תומה. מהי בעיניי ומה ההבדל אם אני לומד שאין תומעה לספינה בגלל שכתוב דרך אונייה בלב ים, או שאני לומד את זה כי זה דומה לסק, ואונייה אי אפשר לטלטל כשהיא מלאה. איקה בעיניי הוא ספינה של חרס, שכלי חרס לא מוזכרים בפסוק לגבי סק. מנדה אמר אונייה בלב ים, ואם כן, ספינה של חרס גם כן לא תקבל תומה, כי הרי גם כן נוסעת בלב ים. אבל מנדה אמר כסק, אז האנך דקטיב לגבי סק, דווקא הכלים שרשומים בפסוק עם הסק. אבל לעומת זאת, הכלי חרס לא כתוב לגבי סק. אלה שכתובים לגבי סק, דווקא אצלם, דאם מטלטלת מלא וריקן, אין, אי לא, לא. אם הם מטלטלים כשהם מלאים וגם כשהם ריקים, רק אז הם מקבלים תומה. אבל אם הם מטלטלים רק כשהם ריקים, הם לא יקבלו תומה. אבל ספינה של חרס, כיוון שהיא לא רשומה, כלי חרס לא רשום בפסוק שם. הייתי אומר, אף על גב דינה מטלטלת מלא וריקן התקבל תומה, כי היא לא כתובה לגבי סק, אז היא לא לומדת שכמו שסק מטלטל גם כשהוא מלא, ככה גם הכלי חרס, מתי הוא יקבל תומה דווקא אם הוא מטלטל גם כשהוא מלא. ולפי זה, מכיוון שהכלי חרס הזה לא נלמד מסק, אז גם אם הוא לא מטלטל כשהוא מלא, בכל זאת הוא יקבל תומה. זה הבדל אחד שיש בין הלימוד עם לומדים, שספינה היא לא מקבלת תומה, מכיוון שכתוב דרך אונייה בלב ים, או שלומדים את זה בגלל שזה הוקש לסק, ומכיוון שאונייה לא מטלטלת שהיא מלאה, לכן לא תקבל תומה. הבדל נוסף, אינמי, ספינת הירדן, ספינה קטנה כזאת, שהירדן זה נער שיש בו כל מיני מבואות צרים, אתה לא יכול לקחת שם ספינה גדולה. אז ספינת הירדן היא כן מטלטלת גם כשהיא מלאה. למה? כי היא לא כל כך כבדה, היא לא כל כך גדולה, אפשר להרים אותה גם כשבפנים יש דברים. אז למנדה אמר שלומדים את זה מאונייה בלב ים, הנה מאונייה בלב ים היא, ולכן היא לא תקבל תומה. אבל למנדה אמר, דווקא דבר שמטלטלת מלא וריקן, רק אם מקבלת תומה, הנה מי. מטלטלת מלא וריקן, כי היא כל כך קטנה, וגם אם יש בה דברים, אפשר לטלטל אותה, אז היא כן תקבל טומאה. אמר רבי חנינא בן עקביא, פני מה אמרו ספינת הירדן טמאה? למה אמרו? הרי ספינה בדרך כלל היא טהורה. מפני שטוענים אותה ביבשה, שמים עליה סחורה כשהיא עדיין נמצאת ביבשה, ומרימים אותה כשהיא מלאה, ומורידים אותה למים. אז היא מטלטלת גם כשהיא מלאה. ומכיוון שהיא מטלטלת גם כשהיא מלאה, לכן היא מקבלת טומאה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש, ואפילו שעה אחת. שלא יגיד, נו, מה אני כבר ידמד? מה התחדש לי בזמן הקצר הזה שאני יעדר מבית המדרש? שהרי כמה שנים נשנית משנה זו, שאנחנו יודעים שספינת הירדן טמאה. למדנו את זה כבר שנים בבית המדרש, ולא נתגלה טעמה. למה? מה היא שונה משאר הספינות? המשנה הרי אומרת שספינה היא טהורה. עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופרשה, אומר, תשמע, זה שונה משאר הספינות, כי זה מטלטל גם כשהוא מלא, ואם לא, שזכינו להיות בבית המדרש כשהטעם הזה נשנה, היינו מפסידים את הטעם הנפלא הזה. ועד כאן דף פי ג'.